קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש רון קסלר. עורך ראשי יהודה קונפורטס. שלום לטל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית של גלובס.
שלום רון.
מה שלומך?
בסדר.
אז אנחנו מנסים בסדרה הזאת, קורונה אקזיט, לנסות ולראות את ההשפעות של הקורונה על עולם הדיגיטל, ומה אם לא פוליטיקה, שהיא דבר שבדרך כלל מורכב ממנהיג שנפגש עם אנשים, ואני חושב שזה אחד השינויים הכי גדולים שהעולם, אחד השינויים הכי גדולים שקרו בו בתחום הזה.
כן, השינוי הדיגיטלי הוא מאוד מאוד גדול, שינה את האופן שבו עושים פוליטיקה, ושינה לגמרי את כללי המשחק, אני מסכימה.
אוקיי. מה, יש לך איזה דוגמאות, לפני שאנחנו ככה נצא מגבולות ישראל, יש לך דוגמאות מישראל, למה פוליטיקה מסוימים, או בכלל פוליטיקה שככה עשתה לשינוי?
כל ההנאה הפוליטית שהייתה צריכה להתבצע באמצעות כיכר העיר, במפגשים, בחוגי בית, הפכה להיות בעצם שיח רשתות. אנשים יושבים מול המחשב, מביאים את דעתם, וגם תורמים, או משתקפים בשיחות, או מסמנים לייקים, מפיצים, מעלים נושאים לסדר היום. וזה נתן, אני חושבת, בולטות מבחינת שיח פוליטי לקבוצות שהיו פחות נוכחות אולי בפוליטיקה. לדוגמה, נשים הפכו להיות הרבה יותר בוטות ובולטות, מיעוטים שיש להם ככה, השיח שלהם שיח יותר אולי להיות מוצף. ובישראל אתה שומע גם קבוצות מעיינים שאומרות בעצם, בגלל שהתקשורת המיינסטרימית הייתה מאוד נשלטת על ידי השמאל, ככה הם טוענים, אז עכשיו, באמצעות הרשתות החברתיות, זה ייזן את הקולות שלהם.
זאת אומרת שבעצם הרשת הדיגיטלית בעצם מייצרת איזשהו שוויון בניגוד לרשתות המסורתיות?
לא שוויון במובן של תוצאה, אבל יותר אולי
שוויון הזדמנויות.
יותר השפעה לשיח, יותר נראות דיגיטלית, אבל כן, נראות. וגם זה כלי ביטוי מאוד חשוב ברמה האישית, ולכן יכול להיות שאנשים ברשתות החברתיות משחררים הרבה מאוד כיתור שאולי פעם לא היו משחררים אותו כל כך הרבה מבחינה המילולית.
כן, אני דווקא מנסה לחשוב על הפוליטיקאי הלא בכיר, הפוליטיקאי מהספסלים השלישיים שלא לומר הרביעיים, שכל הפוליטיקאים הבכירים ככה תופסים את מקומם במסיבות עיתונאים. מה הוא עושה בדיגיטל? מה האפשרויות שלו בכלל?
פוליטיקאי מהשורה האחורית בדיגיטל, הוא יכול להיות יותר בקשר עם הקהל, וגם, תראה, אני חושבת שמישהו בעמדות השפעה פחותות יותר קשה לו בכל מקרה. גם ראינו נורא בזירה הדיגיטלית ברשויות המקומיות, עד כמה מועמדים רבים לרשות עיר ניסו לפתח את הפלטפורמות הדיגיטליות שלהם, אבל זה היה להם קשה, זה היה להם קשה, אני לא יודעת אם זה נחקר לרוחב, אבל אני ראיתי המון המון עמודים של פוליטיקאים ברמה המקומית, הם קיוו שעם תחומי כסף מאוד קטנים הם יוכלו בעצם לייצר נופחות, וברמה המקומית זה לא עבד, צריך ברמה המקומית היה לעשות את החוגי בית, וזה לא היה תחליף טוב.
כן, באמת צריך לזכור שהפוליטיקה, אנחנו הרי סיימנו מערכת בחירות שבה דווקא השטח החליף את הדיגיטל, ופתאום פוליטיקאים נאלצו לחזור אחורה לדיגיטל ולדבר עם הקהל שלהם באמצעות הרשתות החברתיות.
מבחינת מערכות הבחירות, שלוש מערכות הבחירות שהיו כאן בשנה וחצי האחרונה, אז הדיגיטל לא החליף את השטח, זה ברור. מצד שני, הנוכחות הדיגיטלית ליוותה בעצם את הקמפיינים בצורה משמעותית, ואני חושבת שבדיגיטל היה פחות רצון להיות ישיר עם המסרים שלך, ויותר לעשות מסרים מתחכמים או מניפולטיביים, כולל שימוש בפלטפורמת לחתוך ולערוך סרטים בצורה אפילו שקרית,
כן.
וזה רק בשביל לעורר שיח. ועוד כשאתה עומד מול אנשים, אתה צריך להיות אותנטי, מי שאתה, אתה חייב לדבר ולהשאיר המבט וללחוץ ידיים. תראה, בקמפיין השלישי היה כבר קושי כי הקורונה פייפאה,
נכון.
עוד לא שמרו על ריחוק, אבל זה כבר הורגש. ואז ברור שהדיגיטל הוא התחליף הכי חזק למצב שבו אנחנו רואים עכשיו בבחירות בארצות הברית, שבעצם אי אפשר לקיים אירועי קמפיין, ולא יהיה למועמדים אלא את הדיגיטל, זה יהיה אולי הפעם הראשונה שאנחנו נראה קמפיין כל כך גדול וכל כך משמעותי, שהוא חייב להתבצע בעיקר ברשתות, כי אין ברירה אחרת.
כן, זה באמת הנושא הבא שרציתי להגיע אליו, וזה באמת החברים ככה מעבר לים, שבעצם מנהלים מערכת בחירות שלמה, ללא מגע יד אדם. זאת אומרת, הם צריכים באמת להתמודד, אם זה פריימריז, אם זה בבחירות עצמן, בכנסים שהם בעצם מבוטלים, נכון?
במפלגה הדמוקרטית בלבד, דרכו את הפריימריז, ולא יכלו לקיים אותם, אבל צריך להגיד שכבר, עוד לפני שהגיעה הקורונה לארצות הברית, הפריימריז במפלגה הדמוקרטית בין ברני סנדרס לביידן למעשה הסתיימו, כי ביידן פשוט הוביל בצורה ניכרת.
Mm-hmm.
עכשיו אנחנו מדברים, יש כל מיני פריימריז מקומיים, אתה יודע, יש הרי בארצות הברית הבחירות הם גם לקונגרס. אז בתוך המפלגה הדמוקרטית ובתוך המפלגה הרפובליקנית נערכים, אתה יודע, בכל מיני מחוזות, בויסקונסין, באטלנטה, במלא מלא מקומות, אלפי מקומות בארצות הברית. והם שם נאלצים לעשות את האירועים האלו באמת בלי לפגוש את הציבור, זה מאוד מאוד קשה.
כן.
והשאלה הכי גדולה זה מה יהיה בין טראמפ לביידן לקראת באמת החל מסוף הקיץ. הוועידות הגדולות, הוועידות זה אירוע פוליטי נורא חשוב, ואני לא מבינה כרגע מה הם הולכים לעשות, התוכניות לא ברורות, הם גם לא יודעים, המפלגה הדמוקרטית פשוט כרגע דחתה את הוועידה מיולי לסוף אוגוסט, במפלגה הרפובליקנית ממנה, זה אמור היה להיות בסוף אוגוסט. טראמפ דורש שהעיר שרלוט תאפשר לו לעשות ועידה רגילה, כמו פעם, שכולם מגיעים, ובעיר חוששים קצת, אבל העיר גם זקוקה מאוד לפעילות הזאת, כי זה גם פעילות מסחרית. סיפור מאוד מורכב, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
כן, זה באמת לא באפל. יש עוד מדינות אגב שעומדות ככה ממש אותו בפני בחירות ונתקלות בסוגיות דומות?
שאלה טובה, הפוקוס הוא בעיקר על הבחירות בארצות הברית, כי הן באמת בחירות בסדר גודל גדול מאוד. אצלנו בינתיים אין לבחירות.
תודה לאל.
לא שידוע לי כרגע, הצופים לא מתוכננים בשלב הזה, באנגליה גם סיימו את הבחירות לפני הקורונה.
נכון.
אתה יודע, אני חושבת בגרמניה, אם אני זוכרת נכון, אבל צריך לבדוק אותי על זה, אמורות להיות גם בחירות בסוף השנה.
אוקיי.
אני לא בטוחה, לא בטוחה.
אולי יהיו בסימן הקורונה. אנחנו
לא
מנסים...
לא בטוחה אם זה 2020 או 2021.
אוקיי.
אני זוכרת שמרקל אמורה לסיים.
לא נתפוס אותך במילה. אנחנו מנסים ככה לנסות במבט מסכם מתוך תקווה שאנחנו לא נכנסים פה לגל שני. מה בכל זאת ילווה אותנו וישאר, ומה ככה יזנח לאחור בסוג של טראומה מבחינת הקורונה. אז איזה פוליטיקה דיגיטלית תישאר איתנו?
תראה, קודם כל, מבחינה של קלפיות, אני חושבת, השאלה היא באמת, אם יעשה פה איזשהו מהלך להעביר את ההצבעה מהצבעה שהיא רק שהצבעת קלפיות להצבעה דיגיטלית.
בישראל.
אני חושבת את זה השאלה הדמוקרטית הכי גדולה היום בעולם. האם יש מעט מאוד מדינות, לדעתי יש רק מדינה אחת שממש עושה הצבעה מרחוק, אסטוניה, ורוב ההצבעות בעולם, כמעט כולם בעצם, מחייבים הגעה פיזית של בני האדם אל הקלפי. ההליך הדמוקרטי הוא הליך כל כך חשוב, וכל כך רגיש, וכל כך יש טענות לזיופים, ופחדים מהמצב הזה של זיופים בצורה דיגיטלית,
כמובן.
שזה ממש יכול לערער את היסודות של משטרים. אני לא הייתי מפחיתה בחשש ובפחד מכל זה, ואתה רואה היום בארצות הברית את הוויכוח על מה שהם קוראים הצבעת דואר, באנגלית קוראים לזה mail in.
זה הצבעה מקדימה, נכון? זה בעצם ההצבעה שהיא...
לא דווקא, זה יכולה להיות גם הצבעה, מה זה מקדימה? זה חייב להישלח בדואר עד התאריך מסוים.
כן, אז זה מקדים את יום הבחירות, לזה הכוונה.
כן, זה מקדים, ולכן גם צריך להחליט על המועמדים במנותק ממה שקרה. יכול להיות שאתה בחרת במועמד מסוים, ואז בימים, בעשרה או 20 ימים שנשארו, קרה משהו בקמפיין ואתה כבר לא יכול להתחרט.
כן.
עכשיו, טראמפ גם טוען בצורה נחרקת שזה סוג של הצבעה שהיא פתוחה לרמאות, להונאה. בעוד שהוא בעצמו הצביע ככה, והשתמש בדרך הזאת, כיוון שזה מיועד כמובן למי שרוצה להצביע במקום שלא לא בו הוא גר. אתה גר בוושינגטון, הוא גר בוושינגטון, הוא רוצה להצביע בפלורידה, אז אתה לא מצפה מנשיא ארצות הברית שביום הבחירות יסוס לפלורידה במיוחד כדי להצביע, ולכן הוא שולח מעטפה.
כן.
אז שוב, זה חל לגבי כל אמריקאי שחי במדינה אחת ועובד במדינה אחרת, סטודנטים, אנשים שפשוט עזבו, נסעו, גם למי שאקראית נסע. והדמוקרטים מאוד רוצים להרחיב. אני חושבת שהשאלה הזאת היא של ההצבעה באמצעות דואר, או במדינות אחרות, הצבעה באמצעות מחשב, היא באמת, היא שאלה קיומית. עבור הישראלים, אף אחד לא העלה על דעתו בבחירות האחרונות, לפתוח את הנושא של המעטפות כפולות ליותר אנשים.
נכון.
השאלה, למה?
להפך, בישראל אגב זה נחשב כבעיה, כל הקלפיות הנגישות וכל הזה, זה נחשב כמשהו שהוא בעייתי.
עכשיו, גם אנחנו עברנו הרחבה מאוד משמעותית, בתחום של המעטפות הכפולות עברו גם פה הרחבה, וזה גם חלק מהטענות של זיופים ובעיות. זה עבר הרחבה, כל אחד שבא והצהיר שכואבת לו הרגל, והוא גר בחיפה,
בדיוק,
בתל אביב, יכול היה לעשות את זה. אז זה לא הצבעה דיגיטלית, מה שאני מנסה לספר כרגע, זה הצבעה עדיין מכנית, אבל העולם צריך לחשוב, האם לצעוד לכיוון של הצבעה דיגיטלית, לאור מה שאנחנו רואים, המחשבה של אנשים שעומדים בתורים, בקלפיות ביום כזה, היא מחשבה בעייתית. עוד דברים שהנושא, זאת אומרת, אני באה ואומרת, בעצם צריך כבר לעבור לשלב הבא, למה שלא כולנו נצביע באמצעות המחשב. וזה שאלה, זו שאלה גדולה, אם האמון של האזרחים בתהליך יהיה אמון מלא, כשההצבעה תהיה ממוחשבת.
טוב, זה מה שנקרא, זה כבר אופרה מסוג אחר, על יתרונותיה וסכנותיה, כמובן. טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של גלובס, המון תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. עד כאן עוד פרק בסדרה קורונה אקזיט, פרק פוליטי על פוליטיקה דיגיטלית. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל הערוצים הדיגיטליים שלנו, וגם במייל ron.k@pc.coil, ron.k@pc.coil. שלחו לנו תגובות, בקשות וכולי. תודה רבה רבה לאורך הראשי שלנו, יהודה קונפורטס, ולפליאן אמר, יזם מנהיג אנשים ומחשבים. תהיו בריאים, זה הכי חשוב. להתראות. קורונה אקזיט, על השפעת הקורונה על עולם הדיגיטל. מגיש רון קסלר, עורך ראשי יהודה קונפורטס.